אנחנו ברוקנרול של העסקים, כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלה שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק. וכולנו, כולנו גם רוצים להמשיך להתגלגל הלאה, to roll. וכשאנחנו מתגלגלים, נכון, when we roll, טוב מה שנקרא, אנחנו נוכל לייצר הצלחה אמיתית. אז בפודקאסט הזה יש לי את הכבוד לארח את לימור רחמים. לימור רחמים, מי שצופה בנו ולא רק מאזין, יכול כבר לראות אותך, היא מטפלת באומנויות, וסיפור חייה מגלם יפה את המוטו שלנו כאן ברוקנרול של העסקים. צ'ק איט אאוט. לימור, שהתחילה את מסעה כמורה למתמטיקה, מצאה את עצמה נתקלת באחד האתגרים האישיים הכבדים ביותר שאדם יכול להתמודד איתם, קושי בהבאת ילדים לעולם. שזה גם נושא שמאוד נוגע בי, שלי אסור להביא ילדים לעולם, אבל זה כבר לפודקאסט אחר, לפרק אחר. במהלך שנים של טיפולי פוריות ומאבקים נפשיים, לימור גילתה. מה היא גילתה? היא גילתה את האומנות כבית מחסה או ככלי טיפולי עבור עצמה. אז התגלית הזו לא רק סייעה לה להתמודד עם הכאב, אלא גם הנחילה בה את ההבנה שזהו המסלול החדש שלה בחיים. לימור עברה מסע של התפתחות אישית ומקצועית, שבסופו היא הקימה קליניקה לטיפול באומנויות. מהלך שדרש ממנה לגייס את כל האומץ ולהתמודד עם הפחדים הגדולים ביותר שלה. מכירים את זה? מניחה שחלקכם כן. אז הקליניקה של לימור היא הגשמת חלום, והיא מציעה טיפול למתמודדים אתגרי חיים שונים, תוך שימוש בכוח המרפא של האומנות. אז אנחנו נצלול לתוך סיפור ההתמודדות וההצלחה שלה, נחקור איך אפשר במקרה שלה להפוך את הרוקס, הסלעים האלה, שהם האתגרים הכי קשים, לנקודת זינוק להצלחה ולמילוי שליחות. פעם אני קוראת לזה ייעוד, פעם אני קוראת לזה שליחות. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים. אנחנו הולכים לעוף עם לימור רחמים וללמוד כיצד החושך הכי עמוק יכול להתהפך לאור נצחי. לימור יקרה, משפט אחד שתרצי לומר לנו לפני שאנחנו מתחילות?
בכל אחד קיים אור, רק צריך להראות אותו ולהעיר אותו.
יפה. אז אנחנו עוד רגע מתחילים. כאן פז מוסקוביץ' המגישה, מנכלית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה. אני זו המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה. בפודקאסט מפוצץ השראה. בתפילה להחזרת כל החטופים ושמירה גבוהה על החיילים, הרוקנרול של העסקים, אנחנו מתחילים. גו.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
הנה אנחנו, אז לימור, ספרי לנו על הנקודה בחייך, בה החלט לקחת את הקושי האישי ולהפוך אותו למקצוע חייך. כאילו, מה הביא אותך לרגע הזה? ואני בכוונה רוצה לצלול ישר לתוך הרוקס האלה, הרוק הזה שחטפת בחיים.
אוקיי. אז זה היה לפני 20 וכמה שנים, שגיליתי, אני ובעלי גילינו, שזה לא כזה פשוט להביא ילדים לעולם. והתחלנו את המסע הכי מאתגר שהיה לנו, ושם בעמוק עמוק, שהייתי ממש כבר חסרת סבלנות, והגיעו הרבה אלוהים, והחלטתי שאני יוצאת לאיזשהו מסע נפשי, פנימי עמוק, על מנת להבין את כל המהות של מה זה החיים, ואיך אני מקלה עליי. בהתמודדות.
וזה מעניין שאת אומרת את זה, כי בעצם מה זה החיים? מצד אחד, מה זה החיים עבורך, בחיים האלה, בזוגיות, ומה זה החיים? בלייצר חיים. כי פתאום נתקלת בקושי של לייצר חיים.
בדיוק. להבין מה זה החיים האלה, זה גם מבחינתי, איפה אני חיה.
מה זה אומר?
זה אומר...
בשבילך, כן.
בשבילי, זה המון. זה לראות בתוך כל החושך את האור. וללמוד שבכל חושך אפשר להדליק את האור. והחיים באמת הם מלאים בתהפוכות ובאתגרים אינסופיים. העניין הוא איך אנחנו מתמודדים איתם, ומה אנחנו עושים. מרימים ידיים או משנסים אותניים. ושם אני החלטתי שאני יוצאת למסע אישי, גם להכיר את עצמי.
עוד לפני שהצלחת להיכנס להיריון?
בטח. Mm-hmm. זה היה לי 4 שנים של התמודדויות נפשיות, המון התמודדויות, המון לא.
4 שנים לא הצלחתם להיכנס להיריון.
נכון.
זאת אומרת, הייתם בטיפולי פוריות?
נכון.
כמה פעמים, כמה סבבים, את זוכרת? כמה סבבים ניסית? ניסיתם?
אני חושבת 10.
וואו, זה המון.
זה המון.
כל סבב, כמה זמן זה לוקח?
בין סבב לסבב יש גם הפסקה, אבל זה בערך משהו כמו חודשיים, חודש וחצי, חודשיים.
וואו, שלא נדבר על תופעות הלוואי שהגוף שלך חווה.
בדיוק. גם תופעות לוואי וגם מצבים וגם...
מצבי רוח.
מצבי רוח מאוד גדולים וגם...
למה למי שלא מכירה או מכיר?
כי קודם כל את רוצה משהו מאוד ואת מתמודדת עם אתגר שרגע מה זה אומר? מה, אני לא יכולה להיות אמא? אני לא אהיה אמא? מה זה אומר עליי? כמה...
מה זה אמר עלייך עבורך באותם שנים שלא הצלחת וקיבלת את הלא?
פחד. פחד. כי אני זוכרת את עצמי מאז שאני ילדה, שאני רוצה להיות אמא. את הבובות, את האחיינים הקטנים שהייתי מטפלת בהם. ואני מאוד אוהבת ילדים. גם עבדתי בסביבה כל הזמן של ילדים.
במה עבדת אז?
הייתי מורה.
מורה למתמטיקה.
כן, הייתי
מורה. לחשבון כאילו, לילדים קטנים?
כן, מתמטיקה, הייתי מחנכת כיתה.
איזה גילאים? איזה כיתה?
מכיתה א' עד ו'. וכל החיים שלי היו למעשה סביב ילדים.
סביב ילדים. ופתאום לימור בעצמה לא מצליחה להביא ילדים.
נכון.
וזה חתיכת רוק רציני.
רוק רציני.
אז מה את עושה בתקופה הזאת, ב4 שנים הללו?
אז קודם כל בוכה הרבה. בוכה על מר גורלי, ולמה אני וכל מי שרוצה יכולה ורק אני לא. ואת מכירה את זה שכשאת קונה אוטו אדום, פתאום לכולם יש מכוניות.
כולם הם מכוניות אדומות, ברור.
אז כולם סביבי עם...
חוץ מאצלי דרך אגב. אצלי שהתחלתי דיאליזה, אז לא פתאום כולם עשו דיאליזה.
נכון.
הומור שחור, מותר. כן,
ברור, זה עוזר.
אז כולן פתאום נראו לך, כולן בהיריון ורק את לא.
בדיוק.
אלוהים, למה עשית לי את זה?
כן,
תתה!
ממש.
כן?
ממש ככה.
כזה?
כן.
ספרי.
בכי וקורע לב ו...
תגיד, דברי מלימור של אז.
אוף, למה זה מגיע לי ומה עשיתי רע וכמה אני צריכה להתמודד ולמה אני צריכה להתמודד ולמה כל מי שרוצה יש לה ורק לי אין והכל למה אין ולמה אין. וכל מי שהייתה אומרת לי, בקרוב אצלך הייתי מתפוצצת. כבר לא יכולתי לשמוע את המשפט הזה.
אוי, זה נורא.
ממש. או שבאות ושמות יד על הבטן, נו, אפשר להגיד מזל טוב.
אוי, איזה חוסר גישות. זה כאילו EQ.
נכון.
ללמטה.
בדיוק. אבל כשאת לא בתוך זה, את לא יכולה לראות את זה. אבל כשאת בתוך זה, אז את מפתחת גם רגישויות. שאת יכולה לראות דברים שאת לעולם לא תעשי.
כמו? כמו זה.
כמו לא להגיד מזל טוב עד שמישהי לא אומרת לך בעצמך.
כן,
שהיא בהיריון. או כמו לא לשאול נו מתי. או כמו לא להגיד בקרוב אצלך.
אוי, שזה נורא.
ממש.
ואז את כאילו, את בעצם נמצאת במקום קורבני לגמרי.
מאוד.
למה עשית לי את זה, אלוהים?
מאוד.
ובאותו זמן את גם ממשיכה להיות מורה לחשבון ומחנכת?
כן.
למתמטיקה, סליחה?
כן, אבל לאט לאט אני מתחילה להבין שאולי בחרתי במקצוע שהוא לא כל כך אני.
כי מה?
כי לא הצלחתי להגיע לכל ילד. יש לך כיתה עם 40 ילדים, יש גם תאורים, יש הרבה דברים מעבר ללבוא וללמד.
כן.
והרגשתי שהרבה ילדים זקוקים, אבל אני אין לי את הזמן לתת להם. ומשהו שם התחיל לגרד לי.
מה זה אומר?
לא ידעתי עדיין מה זה אומר, אבל הבנתי שאני אולי צריכה לעשות שינוי. לא ידעתי עדיין מהו.
מה, איבדת את החשק לעבוד בעבודה הזו כסחירה? מה שם לא עבד לך פתאום?
איבדתי את החשק לעבוד עם מסה, וחיפשתי את המקום הזה של לעבוד אחד על אחד.
על להשפיע.
על להשפיע. לתת מעצמי, אבל שהוא זה יהיה משהו שהוא מדויק. אבל לא ידעתי עדיין מה זה אומר.
כן.
והייתי, אפשר להגיד, עצובה מאוד. מאוד עצובה.
זה ממש יפה להתבונן בך, אוקיי? אומרת עצובה מאוד, אני רואה את העצב בעיניים הבורקות שלך ואת החיוך. אבל נכון. לעומת זאת אומרת עצובה מאוד. זאת אומרת, אני רואה שזה עוד שם, כאילו... מאז, אם את אומרת שזה היה 4 שנים, יש לכם ילדים?
יש לנו ילדים, יש לנו 3 בנות.
וואו, כן. שלישייה?
לא, יש לי תאומות.
גדול.
בנות 17 וחצי, שואן ונויה.
איזה יופי.
ויש לי עוד ילדה בת 12 עוד מעט.
אוקיי, ושלכם, כן?
כן.
שהטיפולים הצליחו.
כן, כן.
אחרי 4 שנים. עכשיו, בשביל שנבין, אני כבר יודעת, אבל בואי נספר למאזינים ולצופים שלנו, מה קרה באמת כשהתחלת להבין שאולי העבודה עם כל כך הרבה ילדים, כמורה, זה כבר לא עובד לך, ואת רוצה לעשות משהו עמוק יותר. מה עשית עם עצמך? חי אותי רגע לסיטואציה הזאת, שהיית לבד בחדר והתחלת מה לעשות?
כן. אז עדיין עוד לא ידעתי שאני לא רוצה לעבוד במה שאני עושה. אבל... באחד מהטיפולים, באחד מהניסיונות,
כן.
אחרי באמת הרבה זמן שאני עובדת על עצמי ומנסה קצת להירגע ולהרגיע, גם אותי, גם את הסביבה, ואת חוזרת לבית, את צריכה לשבת, לא לזוז, כמה ימים.
וואו, כן. ממש פיזי, קשוח.
כן, כן, כן.
אוקיי.
בית לבד, ריק, בא לי כבר הלך לעבודה, ואני לבד עם עצמי, ו... עכשיו לכי תעסיק את עצמך. והתחלתי לחשוב מה אני יכולה לעשות. אז קצת לקרוא, קצת לדבר בטלפון, אבל כמה את כבר יכולה.
כמה אפשר.
ואז נזכרתי באהבה ישנה שלי. וזה האומנות. ביקשתי מבעלי ללכת ולקנות לי חומרים של אומנות. הוא לא הבין יותר מה אני רוצה.
מה לארטה כזה?
כן.
כלי ציור, צבעים.
כן, ממש.
סטנד ל...
לא סטנד, אבל כזה כמו בריסטולים וכזה.
זה יופי.
כן, זאת אומרת, טוב, נרגיע אותה, נלך להביא לה משהו, רק שתתעסק במשהו. והיה לי איזושהי תמונה בסלון, שנתנה לי השראה, ובמשך 3 או 4 ימים, אני יושבת ומציירת. מציירת, צובעת, ונכנסת עמוק פנימה. וכל פעם אני אומרת לעצמי, וואו, זה ממש מרגיע. וואו, זה ממש מרגיע. מה זה אומר? זה ממש מרגיע. וככה מצאתי את עצמי. 10 דקות, שעה, שעתיים, 3, 4, 5 שעות, יושבת עם החומרים, עם הכלים. ולשמחתי גם יצאו דברים יפים.
זה חשוב.
כן.
כן.
וזהו, וככה עברו לי הימים, ואחרי כמה ימים הייתי צריכה ללכת לעשות בדיקה, לראות מה קורה, אם זה הצליח, לא הצליח, ולשמחתי כן, זה הצליח.
זה מדהים, אנחנו חייבות לעצור כאן כן. רגע, וקודם כל לנשום עמוק, זה מדהים כמה ה... תת מה, אני לא אגיד את זה, תגידי את זה, למה זה כל כך מדהים?
כמה ההבדל... והפער המאוד גדול הזה, בין מה שקורה בחוץ לתחושה הפנימית. ואני חושבת שבמקום הזה, שיכולתי להיות רגע עם עצמי, בשקט, להירגע ולעזוב את כל הרעשים בחוץ, ולעזוב רגע את הקורבניות, ולהיות שמה עם עצמי באמת, להתחבר עמוק פנימה, יכולתי גם להירגע. ואני חושבת שזה לא במקרה.
תסבירי. מה את מתכוונת? זה לא במקרה?
לאומנות יש כוח עצום, ואני רק אחרי כמה שנים הבנתי את זה, אבל לגוע בחומר, לדבר דרך החומר, להירגע, יש לזה המון, המון מחקרים שמעידים כמה זה כמה זה בריא וטוב וחשוב.
כי בעצם איפה זה פוגש אותנו? למה זה מרגיע אותנו? למה האמנות מרגיעה אותנו? על מה זה יושב?
אז קודם כל, כשאני מתעסקת באמנות, אני מצליחה להיכנס פנימה. אני מצליחה להיכנס למקומות עמוקים, שאני בדרך כלל לא נכנסת אליהם. כמו מדיטציה, לדוגמה. האמנות עוזרת לך רגע לעבוד מבחינה מדיטטיבית, להיכנס ולשהות שם. יש דברים שאת פתאום יכולה גם להבין ולהירגע, ויש דברים שאת לא תביני כרגע, את יכולה להבין אותם אחרי. אבל ברגע שאת גם נוגעת בחומר, זה מחזיר אותך גם למקומות הראשוניים.
לפרימיאליים, איך קוראים לזה?
למקומות שבהם נגעת בחומר מאוד מאוד ראשוני. ואת לא יודעת את זה, אבל את, יש שם את, את העצבים האלה שנוגעים בדיוק במקומות האלה שמזכירים לך.
וואו.
ושם את יכולה להתחבר לעצמך ולמקומות המאוד מאוד מאוד ראשוניים שהיית.
שזה בעצם את אומרת בתור בעלת העסק שהוא את, כתרפיסטית באומנויות.
נכון.
ואת קוראת לזה CBT Art.
נכון. זה שני כלים שונים שאני עם השנים אחר כך הלכתי וגם למדתי את ה-CBT, שזה התנהגותי קוגניטיבי. אבל בשנים הראשונות עבדתי בעיקר עם האומנות, עם התרפיה באומנות. כי אחרי שזה הצליח אצלי וראיתי כמה זה עושה לי טוב, אמרתי, יש פה משהו. יש פה משהו עמוק.
ו-you walk the talk, כאילו זה מה שקרה לך, את דוגמה אישית. בואי, אני לא מערכת כאן אנשים עם עסקים שהם לא מהווים דוגמה אישית. Mm-hmm. ואת, מה זה דוגמה אישית? זה משהו מטורף. התחלת לצייר, בלי בכלל להיות מודעת להשפעה שזה יכול לעשות עליך, ובום, נקלטת, כאילו, נכנסת להיריון.
ממש.
טורף.
ממש.
אז איך שילבת, התחלת להגיד על ה-CBT?
נכון, אז אחרי שבאמת הלכתי ולמדתי וחקרתי רגע מה עזר לי,
כן.
פתאום נחשפתי באמת לכלי הזה של טיפול באומנויות.
איך חקרת מה עזר לך? מה זה אומר?
ראיתי שהאומנות עשתה שם משהו, הרגיעה אותי ונתנה לי באמת את המקום הזה שהייתי זקוקה לו.
אז מיד זיהית את הקשר כשנכנסת להיריון?
הבנתי שהיה משהו, כי בפעמים הקודמות לא עבדתי באומנות, ואני זוכרת שהייתי גם הרבה יותר לחוצה והרבה יותר חסרת סבלנות, וזה משפיע.
ובמקום קורבני, שזה מאוד מאוד חשוב.
מאוד.
לציין.
ולמעשה במקום הזה התחלתי את המסע שלי, לחקור, לבדוק. לא הכרתי בכלל מה זה טיפול באומנות לפני.
וואו.
וברגע שהתחלתי לחפש, מצאתי חומר רב. והרגשתי שהמקצוע הזה בחר בי כמו שאני בחרתי בו. ושם, במקום הזה שקיבלתי את התשובה שנקלטתי, שם בדיוק שם החלטתי שאני כרגע יוצאת למסע של שינוי. אין לי מושג מה יהיה בסופו, אבל אני יודעת שיעבור הזמן ואני אהיה במקום אחר לגמרי. ויצאתי.
מה, היית כמו מישהי שהולכת עם אמונה עיוורת, לפי אינטואיציה, רגש, מה בדיוק?
כן, אז בשנים האלה לא ידעתי. לא הייתי מחוברת כל כך לאינטואיציה ולרגש, וזה היה נראה לי רחוק מאוד ממני.
באת במתמטיקה, היית ממש אשת, כן. אשת מדע וחינוך.
ממש, ממש. אז זה היה רחוק ממני, אבל ככל שאת חוקרת משהו, את מגלה כמה את לא יודעת דברים.
שזה מקום הכי טוב לצמיחה והתפתחות, ממש, דרך אגב. לא, אתם מכירים גם את האנשים האלה שלו, אני יודע, אני יודע, אני יודע, כל אלה שנורא יודעים, לא יודעים כלום.
בדיוק.
תרשה לעצמך לא לדעת, ותדע הרבה יותר.
ממש, ואני גם מאמינה בזה מאוד, שאני הולכת לכל מקום בחוסר ידיעה, אבל באמונה ורצון כן ללמוד. ומשם התחלתי את המסע, יצאתי ללימודים.
של CBT?
לא, של טיפול. טיפול באומנות. Okay. זה תואר שני שאת מחויבת לעשות גם פרקטיקה, וזה לימודים שבכל זאת את עובדת עם אנשים ועם נפשות של בני אדם.
כן.
אז את צריכה באמת, עבדתי והתמחיתי בילדים, וגם עם מבוגרים, וחזרתי אחר כך למשרד החינוך, אבל כמטפלת באומנות, כי אהבתי. אהבתי את הילדים, אהבתי את המקום הזה שאני יכולה לפגוש ולגוע בילדים בצורה אישית. ושם הבנתי שמצאתי את הייעוד שלי.
מדהים, וזה תוך כדי שאת בהיריון, כאילו, בתשעה חודשים?
לא, זה התבשל אצלי, הילדות שלי כבר היו בנות שנתיים, ואז יצאתי ללימודים, 4 שנים, ותוך כדי גם גידול של, גם אמא להיות אמא צעירה לתאומות, וגם להיות בעצמי, ילדה שלומדת עולם חדש, אבל זה היה מרתק, וזה היה כל כך
בת כמה מעניין. היית בערך?
32, כן.
מקסים. צעירה. מאוד. ובואי, גם היום אנחנו צעירות.
נכון.
לא ללכלך על שנות ה-40 וה-50.
ברור.
בבקשה. אז האם, כאילו, אוקיי, נעשה סדר.
כן.
מתי היה הרגע הזה שבו החלטת שאת ממש פותחת קליניקה, עסק עצמאי, לא רק עובדת במשרד החינוך?
כן. זה לקח לי זמן. אני בן אדם מאוד פרפקציוניסט שהייתי צריכה להיות בטוחה במי שאני ולרכוש עוד כלים וללכת ללמוד עוד דברים. אבל גם זה עברתי מסע עם עצמי.
כמה זמן?
עד שפתחתי את הקליניקה שלי? לפחות 10 שנים. לקח לי זמן.
זה הרבה.
המון. המון.
זה הרבה, ממש הרבה, בעידן. אנשים ב10 שנים מחליפים גם 3 קריירות.
נכון. אבל הייתי צריכה להיות בטוחה, אבל אחר כך הבנתי שזה לא זה.
בדיוק.
היו דברים הרבה יותר עמוקים.
והם?
והם הפחד. הפחד ניהל אותי ביג טיים.
הפחד ש?
להיחשל. שאני לא אצליח. הפחד של לקחת אחריות כזאת גדולה, שפתאום יהיה לי עסק שהוא שלי, ומה אני עושה. הפחד שאולי פתאום יגלו שאולי אני לא כזאת מקצועית.
אולי את לא כזאת טובה כמו ש...
שכולם אומרים ומדברים, כי
קיבלת פידבקים טובים,
כן,
נכון?
כן, בהחלט.
אז פשוט לא האמנת, כאילו את מבינה, אנחנו טבע האדם, זה לא תמיד להאמין שאומרים לנו שאנחנו טובים. אומרים, משהו איתם לא בסדר.
נכון, מה הם מדברים אליי? אליי?
זה אני?
זה אני.
אני?
בדיוק, בדיוק. ושם, את יודעת, את מקלפת, זה כמו פצל. את עוד קליפה ועוד קליפה ועוד אמונה ועוד...
ובוכה תוך כדי... כמו בצל?
לפעמים, לפעמים.
כי תראי, את 4 שנים קיבלת לא, והתמודדת עם זה כמו גדולה.
ממש. אבל אני חושבת שהלא הזה גרם לי לגדול. הלואים האלה.
הלואים האלה של הטיפולי הפריות שלא הצליחו.
היה משפט שכל הזמן היו אומרים לי, וזה היה משגע אותי, בסוף זה יגיע בזמן הכי נכון. ובאמת, אני יכולה להגיד.
זה שיגע אותך.
זה שיגע אותי. אבל אני יכולה להגיד שזה משפט שחרות לי עמוק פנימה, ואני מבינה כמה הוא נכון. כי הם הגיעו בסופו של דבר בזמן הכי נכון בשבילנו, כזוג, ואני כל דבר בחיים עשיתי והתקדמתי בצעדים, אחרי שזה התבשל,
כן.
אבל זה הגיע בסופו של דבר בזמן הכי נכון, כמו לפתוח את העסק שלי. זה הגיע בזמן של הבשלה, כמו שהיה לי את ההבשלה של הטיפולים, היה לי גם את ההבשלה של טיפול בפתיחת עסק.
אז מה את מציעה לאנשים ונשים שהם כמוך, שהם העסק של עצמם, והם נמצאים בפחד שמשתק אותם מלפתוח את הקליניקה, את העסק, והם גם יכולים לסחוב את זה כמוך, 10 או 20 שנה, מה היית אומרת להם היום?
היום זה קל להגיד, אל תיתן לפחד לנהל אותך. זה באמת מוטו שאני הולכת איתו המון. אבל זה קל להגיד, אני חושבת שאתה צריך לעבור משהו על מנת להבין את זה, ועל מנת לראות שזה באמת. אבל לפעמים מה שאני יכולה להגיד, תעשה את הצעד הראשון, אפילו את החצי צעד. אבל אחר כך יבואו הדברים ויתחיל איזשהו מסע שאתה תיכנס אליו, ואתה לאט לאט תבין עוד דבר ועוד דבר. לפני שאתה מתחיל את הצעד הראשון, אתה לא צריך לדעת את כל התמונה. אתה יכול לדעת מה אתה רוצה.
חזון.
איזשהו חזון. אבל אתה לא חייב לדעת כל דקה מה עומד להיות. אבל זה דברים שיגיעו אחר כך. ברגע שאתה תצא למסע, אתה תראה בדרך דברים, ואתה תבין עוד ועוד דברים.
זאת אומרת, את אומרת פה משהו מעניין, שיהיו יועצים עסקיים באסכולה מסוימת, שיבואו ויגידו, לא, אנחנו ממליצים בדיוק ההפך. אנחנו אומרים, תדע בדיוק מה אתה הולך, בוא נבנה תוכנית עסקית. בואו נתכנן צעדים, עלויות, הוצאות וכולי. את אומרת משהו מעניין, את אומרת משהו הפוך. את אומרת, בואו נדע את הצעדים הקטנים, וככה נכבוש את ההר, ולא מראש תדע את הכל, כי זה משתק.
זה מאוד משתק. נכון שמאוד חשוב לראות נגיד את החזון, או את הדבר, את המטרה הגדולה. אבל לא לצפות...
שמההתחלה מה?
תצליח אותה תוך שנה להשיג אותה. תיקח את המטרה הגדולה, ותפרק אותה למטרות קטנות. וכל מטרה קטנה כזאת, מבחינתי, היא לכבוש יעד.
אל תלחיצו את עצמכם, את אומרת. פשוט תתחילו לאט לאט.
אל תיתנו לפחד לנהל לכם את החיים, אני חושבת. כן. אני חושבת שלפחד יש כוח, אבל השאלה היא כמה כוח אנחנו נותנים לו. ועם השנים, ככל שאני גם עובדת כרגע עם מבוגרים.
ואת עובדת איתם על מה הנישה שלך?
חרדות.
על פחד?
נכון.
פחד אימה.
חרדות. פחד אימה. חרדות עם כל הגוונים של החרדה, אם זה OCD וכל מה שמשתמע מזה. נשים בטיפולי פוריות, אני יודעת מה הם ואיפה הם כרגע, וכמה אני יכולה לתת להם כוח.
אז אמרתי מבוגרים, הכוונה נשים בטיפולי פוריות?
נשים ומבוגרים.
מבוגרים כאילו הגיל השלישי?
לא. Okay. אני מדברת על מבוגרים ביחס לילדים. אם ילדים מבחינתי הם עד גיל 18.
אז מה?
אז אני עובדת היום בעיקר עם אנשים בני 20 עד 40. אם יש להם חרדות מאוד גדולות, במיוחד עכשיו בתקופות האחרונות, עם נשים שעוברות טיפולי פוריות,
וואו.
עם אנשים שעברו אובדן או איזשהו קושי בחיים.
מדהים, אז איך את מסבירה שהתגברת על הפחד הזה? גם אם זה לקח 10 שנים, מה הייתה הנקודה שבה גברת עליו? ופתחת קליניקה, את פתחת עוסק פטור, עוסק מורשה, עשית את הלוגו שלך, תרפיסטית באומנויות, לימור רחמים, מסעדת לעצמך עסק, פתחת קליניקה.
בהחלט.
לא רק ששכרת מקום, היום את גם לוקחת מקום ומזכירה נכון, לאנשים.
נכון, היום יש לי...
ממש התפתחת, וואלה, יש את עסקים.
כן, ממש עציתי קודם כל צעד, אבל מצד שני גם... החלטתי בשלב מסוים שהפחד יותר לא מנהל אותי, ואני, יש לי רצון, יש לי איזשהו חלום, ואני מנסה לראות איך אני מצליחה. אז כל צעד הביא את הצעד הבא אחריו, ואם בהתחלה פתחתי קליניקה, ואז היא הייתה ממש קטנה, ותמיד היה לי בחזון, רגע, איך הקליניקה שלי, אני רוצה שהיא תיראה, אז הצעד הבא היה ללכת ולחפש מקום, ולשים רגע את הפחד בצד, וזה היה פחד משתק, ולבחור ולמצוא מקום עם 3 חדרים, ולשפץ אותו, ולהפוך אותו להיות כמו הקליניקה שאני כל הזמן חלמתי עליה, ושהיא תיתן מענה גם למטפלים אחרים, מלבדי, והם באמת עובדים בקליניקה הזאת חוץ ממני.
איפה היא נמצאת?
במודיעין.
וזה ממש, מה זה, דירה, קומפלקס, חדר... שאת מזכירה גם למטפלים אחרים.
נכון, זה קומפלקס של משרד, שהפכתי אותו להיות 3 חדרים, מתחם קליניקות מאוד מושקע, מאוד נוח, עם חשיבה מאוד גדולה על טיפול, ומה החשיבות בטיפול, אם זה אומר שיש חדר אחד עם המון חומרים למטפלים באומנות, וחדר ליועצים או לפסיכולוגים, וכל מטפל באשר הוא יכול למצוא את עצמו, לבוא, להניח את התיק ולעבוד.
אז בעצם כביכול פתחת פה 2 עסקים.
נכון, במקביל, בהחלט.
את העסק שלך.
נכון.
ואת העסק שמאפשר מרחב טיפולי נעים ומאפשר שהוא תחתייך.
בדיוק.
אז קודם כל, כל הכבוד על זה, שפו. אין, נשים, girl power, כשאנחנו מתגברות על הפחד, אין עלינו.
אז אין לנו שום דבר שיעצור.
יפה. אז אני רוצה רגע לקחת צעד וחצי אחורה ממה שאמרת, ולהתמקד במשפט שאני מצטטת. אמרת, והלכתי לחפש לי קליניקה, היה לי פחד ממש משתק. והלכתי ועשיתי וחיפשתי ובלבלבלבל. אבל את מתארת שהיית בפחד משתק. אז בואי תלמדי אותנו ואת המאזינים והצופים שלנו, how the fuck did you manage it? כאילו, איך התגברת על זה? את מציינת שהיה לך פחד משתק, ובכל זאת יצאת והלכת וקבעת וסגרת וכו'.
הדבר שהכי עזר לי באותה תקופה, זה האמונה העצמית.
קחי אותי לסיטואציה הספציפית, פעם ראשונה שהלכת לחפש את הקליניקה. אז בי עכשיו שלום עולמי. כולנו מדברים על אמונה עצמית, זה מעולה.
נכון.
אבל מעבר לזה, כי אם את אומרת שהיה לך פחד משתק, אני יכולה להאמין בעצמי ועדיין שיהיה לי פחד משתק. איך אני מתגברת על זה ויוצאת לעשייה, כמו שעשית? תכלס.
אני מדברת על פחד משתק, זה חרדה, אוקיי? זה לא לישון בלילה. זה שנייה לפני שאני חותמת על החוזה, זה להגיד, רגע, מה אני עושה לעצמי?
או, זה מה שאמרת לפני שהתחלנו את הפודקאסט.
נכון, בדיוק.
מה אמרת לי, נכון.
בדרך לכאן.
איך שהיא נכנסה לאולפן, מה אמרת?
מה עשיתי לעצמי? בדיוק ככה.
זה ממש מתחבר לי. אז תקשיבו, אני ראיתי את לימור בשידור חי, נמצאת בחרדה קלה, ואני ראיתי אותה גם מתגברת על זה. ספרי לנו איך את עושה את זה.
אז קודם כל, להיות מודעים. להיות מודעים לפחד.
דיברת על זה, זה מצוין. נכון. אז להיות מודעים ואולי לדבר על זה?
לדבר על זה, בדיוק. קודם כל להיות מודע בפני עצמך. רגע, אני עכשיו בחרדה משתקת. מה קורה? דבר נוסף, לדבר על זה. זה מאוד עוזר. להנחיח את הפחד ואת החרדה, זה עוזר.
למה זה עוזר? מעניין.
כי ברגע שאנחנו לא מטטים אותה מתחת לשולחן, ונותנים לה כבוד, על עצם היותה, כי בכל זאת לפחד זה משהו שהוא בריא לכולם. זה
שומר עלינו בבסיס, שומר. אבולוציונית.
בדיוק, זה שומר עלינו. אבל העניין...
אבל השאלה באיזו מידה, ועד כמה זה משרת אותה.
בדיוק, אז העניין הוא כמה אנחנו נותנים לזה לנהל אותנו. וברגע שאנחנו מודעים לחבר הטוב הזה שבא ושומר עלינו, ואנחנו מכבדים אותו, אבל אנחנו אומרים, רגע, אבל אני פה בעל הבית, אני מחליט... מה הוויסות שלו יהיה, זה לא קל, זה לא פשוט. כן. יש כלים לעשות את זה.
בשביל זה עוברים אצלך תהליך.
נכון. וברגע שאת מודעת ועושה עם זה איזושהי חשיבה מאוד על זה, את יכולה לבסט, כמו כל דבר, כמו כעס, כמו חרדה, כמו כל רגע שעולה.
כן.
אבל ברגע שאני מודעת לזה שיש לי עכשיו חבר טוב שמלווה אותי, ולפעמים הוא גם לא נותן לי לישון בלילה או לקום כמה פעמים באמצע הלילה, כן. זה להבין, רגע, אבל מה המהות שלי? מה אני רוצה? אז אני יכולה להגיד, טוב, זהו, שוברים את הכלים, אני לא עושה כלום, אבל הפחד, מה אני ארגיש אחר כך, שאני לא עשיתי את זה, גובר על הפחד הזה של אם
של
אני
לעשות
עושה...
של לעשות את זה.
בדיוק. אז אותי זה מנהל. זה לקום בבוקר ולהרגיש שאני עושה את הייעוד שלי, ולא נותנת לפחד להסיט אותי ממנו.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי מתוך הדברים שאת אומרת, פחד שווה חרדה, חרדה שווה פחד. עכשיו, בתור בת לאימא הנלפיסטית, מריור, שהיא גם מטפלת בחרדות, בשיטות שלה, היא נתנה לי על הראש ואמרה לי שפחד זה לא חרדה, וחרדה זה לא פחד, אבל אצלך אני שומעת שזה כאילו אותו דבר. פעם את קוראת לו לפחד, פעם את קוראת לה לחרדה. אז בואי תגידי לי, איך את מתייחסת לזה?
אני מצדיקה ואני אומרת, פחד וחרדה זה שתי עולמות שונים, שני עולמות שונים.
אז זה כן?
יש לי את הפחד, יש לי את הפחד, זה רגש, הוא מאוד חזק והוא נמצא בכולנו. החרדה זה העומצמה של הפחד. זה השלב... שבו הפחד
משתק.
בדיוק. מפסיק להיות רק פחד, והוא הופך להיות גם משהו שהוא משתק. וגם בחרדה יש לנו את האפשרות לבסט.
אוקיי. ואיך את מזהה? איך את מזהה את זה? אם את קוראת להם מטופלים, אומנים, לקוחות? איך את קוראת ללקוחות שלה?
מטופלים שלי, כן. כן, הם באים לתהליך טיפולי. כן. איך אני מזהה את זה אצלם?
כן.
זה, אצל כל בן אדם, התופעות הן שונות, ונכון שיש משהו שהוא אוניברסלי, ואת יכולה לזהות פחד על ידי תסמינים בגוף, על ידי באמת מחשבות שהן מפחידות. זה באמת, אבל כל מקרה טיפולי זה לגופו. הרבה פונים כשהם מבינים שהפחד כבר הגיע לרמה כזאת שהוא משתק אותם ומנהל להם את החיים, ומחליטים שזהו, הם לא רוצים לתת לזה יד, כי זה פוגם באיכות חיים שלהם. ואז בצד אמיץ הם מחליטים שהם רוצים ללכת לטיפול. והצד הבא זה לחפש מטפל, ואז לבוא ולדבר איתי ולשאול איך אני עובדת, ואז אם זה מתאים אז הם מגיעים אליי, ומתחילים תהליך. אנחנו לא מתחילים ישר לעבוד על הפחד, אי אפשר. הבן אדם שבא אליי, אני מבחינתו זרה לחלוטין. הוא צריך ליצור איתי קשר, הוא צריך להרגיש בטוח, הוא צריך להרגיש בנוח להביא את עצמו. תחשבי, הוא בא והוא מדבר על הדברים הכי כמוסיים שלו, שאולי לפעמים אפילו עם עצמו הוא פחד לדבר.
לא אמר לעצמו.
בדיוק. וברגע שהוא נוצר הקשר ונוצר המקום הזה שהוא יכול לבוא ולדבר ולהיפתח, ואז אנחנו מתחילים באמת להיכנס קצת יותר לעומק, אז שם אנחנו יכולים לראות איך זה משפיע עליו, ומה הנקודות שהוא כן רוצה לשנות, ולמה הוא רוצה לשנות אותם, וכמה הוא מחויב לתהליך. זה לא רק בואי קחי ותתקני אותי.
נכון.
אלא...
את הכלי.
אני הכלי.
בואו, לכל טיפול, גם ייעוץ, גם אפילו ברמה הכי so-called קרה של אימון עסקי, דברים כאלה, אנחנו הכלים, אנשי המקצוע.
בדיוק.
האחריות היא עליכם.
בדיוק. האחריות היא גם על המטפל, אבל גם, ובראש ובראשונה, על המטופל.
כן. וזאת גם סינרגיה של שניכם. יקשיב עכשיו מאזין או מאזינה, ויגידו, וואו, מעניינת אותי לימור, הייתי רוצה לבוא אליי לתהליך, אבל אף פעם לא נגעתי באמנות. אני לא יודעת לא לצייר, לא לפסל, מה לי ולאמנות? בחיים שלי לא, כאילו, זה בטח לא יצליח.
כן, זו שאלה מאוד רווחת, ששואלים אותי לפחות פעמיים, שלוש בשבוע.
אין לי תואר באמנות, סתם, סתם.
נכון, אני לא צייר, אני לא אוהב, אף פעם לא נגעתי באמנות.
בדיוק.
ואני אומרת, הטיפול באמנות לא נועד להיות לציירים. הטיפול באמנות הוא כלי, הוא שפה. הוא שפה בחדר שאנחנו משתמשים בה כדי להגיע למקומות העמוקים. ושם אני, כמו מתרגם, אני רואה את מה שאתה יוצר, את מה שאתה בוחר, את מה שאתה נוגע. אתה לא צריך לצייר עכשיו ציורי פיקאסו. מספיק שאתה לוקח צבע, כי בא לך באותו רגע הצבע הסגול, אפשר להבין גם למה.
יש משמעויות לכל מאוד. צבע.
יש גם משמעות לכל חומר שאתה בוחר.
אמרת סגול, מה המשמעות של סגול בעינייך?
בשבילי סגול זה, וואו.
רוחניות.
יש משהו מאוד. ברוחניות, משהו נשמה, משהו ככה מאוד עמוק.
גבוה, עמוק, גם, נכון.
כן. אבל זה קצת, זה לא הטיפול באמנות. אתה בוחר את הצבע הסגול, ואין לכל צבע את הלמה בחרת, בחרת הסגול, אז זה רוחני. זה בכלל לא. זה לא שם היושב.
לא אוקיי.
זה יושב על המקום של מה אני בוחר, איזה חומר אני בוחר, ומה החומר הזה בא ומביא אותי, איך הוא מביא אותי, מה אני יוצר ביחד איתו. הרבה מאוד פעמים יכול להיות שאנחנו לא נבין למה הוא יצר את מה שהוא יצר, אבל אחר כך, אחרי שיחה עמוקה, אנחנו נתחיל לראות מקומות שזה מתחבר למה שהוא יצר.
שזה ה-CBT דרך אגב, שזה גם, נכון?
שזה הטיפול
זה
באומנות.
זה כבר שילוב.
זה הטיפול באומנות, אבל ה-CBT בא כדי לתת את הכלים של איך להתמודד עם התנהגות נכון. כזו או אחרת לא מבוסתת. כי הטיפול באמנות מדבר על המקומות העמוקים של להבין רגע למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג, אבל CBT בא לתת לך את הכלים לעזור לך לבסט או לשנות את ההתנהגות שמפריע לך. וזה שילוב שאני מוצאת שהוא מאוד, מאוד טוב. מאוד טוב.
נשמע ככה. באיזה חומרים את מאפשרת לעבוד בחדר?
אז אצלי בקליניקה יש מגוון רחב של חומרים, זה גם נמצא בצורה כזאת שמזמינה, שבא לך לגוע. זה כמו שאתה נכנס לחנות ממתקים ואתה רואה מלא צבעים, אז ככה זה. עכשיו יש פעמים שאתה לא רואה את זה. יש מטופלים שלא רואים את זה.
וואו.
כן, הם נמצאים...
הם כאילו עדיין באזור עיוורון, כלשהו לחיים בכלל, אם הם לא רואים את כל הצבעים.
הם לא רואים, הם לא רוצים, הם לא שמים לב בכלל לחומרים. אבל לאט לאט, ככל שהם מרגישים יותר בנוח, ויש איזשהו הגנות קצת מתחילות להשתחרר, אז הם מצליחים גם לראות, או לפעמים זה מחכה להם על השולחן, חומר מסוים שאני חושבת שנכון להם לגוע בו, אבל זה לא אומר שאיך שהם ייכנסו, ייגעו בזה, או יעשו משהו. לפעמים יש פגישות שלמות שאנחנו לא נוגעים בחומר, כי הם לא רוצים.
אבל בכל זאת מעניין אותי, כאילו ממש לרדת לרמה של היקום הפיזי, מה יש אצלך? לצייר, לפסל, פלסטלינה, מה, איזה חומרים?
יש גם את כל החומרים האלה. יש גם חומרים שהטבע נתן לנו, כמו אבנים, וכמו אדמה, וכמו חול.
את רואה, זה דברים שלא, נראה לי, לא היינו חושבים על זה.
כן, יש גם כל הדברים שאנחנו זורקים, כמו טיונים, שאני מייבשת אותם.
ברצינות.
כן.
מה יש לעשות עם טיונים מיובשים?
אין מה לעשות, אבל זה מספיק שאתה רואה את זה ובא לך לגוע בזה, וזה נותן לך איזשהו רעיון או איזשהו חשק לעשות עם זה משהו.
זה מעיף את המוח.
זה מעיף, כן.
כי את מביאה דברים לא טריוויאליים.
נכון, נכון.
זה מעניין.
נכון, כי הדברים הטריוויאליים, אתה יכול ללכת גם לחנות ולקנות.
כן.
גם אחר כך אתה יכול לעשות גם לעצמך בבית, עם ילדים אפילו.
זה יכול להיות נהדר, נכון. שאת נותנת להם את הכלים, כן. ואז שיעשו גם בבית.
כן. יש גם קמח, יש גם סוכר, ויש גם מלח, ויש וואו. כל מה שהוא חומר באשר הוא.
מדהים.
כן.
מדהים, לא הייתי חושבת על זה. ו... יש איזשהו מקרה טיפולי, כמובן לא להזכיר שמות, או איזשהו רגע במקצוע הזה שלך, שהוא בשבילך זכור לעד. כאילו משהו שנגע בך, עשה שינוי עבורך.
וואו, יש המון, המון מקרים, אם זה לילדים ואם זה מבוגרים, אבל אם אני זוכרת ככה...
הראשון שעולה לך בראש, הוא כנראה הכי חקוק ב...
כן, אז הייתה לי מישהי שפחדה ללכת ללמוד באוניברסיטה, כי היא פחדה ממבחנים. היא פחדה מלהיחשל, היא פחדה מלא להצליח, היא זכרה כל הזמן את הילדות שלה, שכמה היא לא הצליחה שם, וכמה היא לא חכמה, וכמה היא לא יודעת ללמוד. וזה היה, עם זה הגיע, עם הרצון הזה להפסיק לפחד, לעשות את ה... ללכת ללמוד, כי רצתה הרבה שנים ללכת ללמוד ולהתפתח, ובאמת דיברנו גם על המחשבות האלה, וגם ראינו, ככה ליוויתי אותה לכל האורך התואר,
כן, אז את גם נותנת התהליכים אצלך, זה לא רק אוקיי להיפרד מהפחד, להתגבר על חרדה, אלא את ממש מלווה ומה, מייצרת איזשהו maintenance, תחזוקה כזאת?
לפעמים צריך תחזוקה, את יודעת, אנחנו, יש תהליכים בחיים שמסיימים אותם, אבל אחרי כמה זמן יש איזשהו מצוקה או איזשהו קושי שקורה, ואז מגיעים ויכולים לקבל ככה פגישה שתיים רק כדי לרענן את הדברים. אבל הרבה מאוד פעמים יש תהליכים גם שמסתיימים מהר, גם 3 חודשים. לא כולם באים לתהליכים
כן,
ארוכים.
כן.
יש כאלה שבאים לתהליך מאוד קצר ומאוד ככה מאוד מדויק על דברים ספציפיים שהם צריכים.
יש את גם מאוד תלוי במטופל עצמו, נכון. כמה הוא באמת עושה עבודה.
בדיוק.
כמה הוא רוצה.
כמה הוא רוצה וכמה הוא מוכן לשינוי. ויש כאלה שבאים והולכים וחוזרים וככה הם צריכים את זה לאיזושהי תחזוקה שוטפת. אבל אני מקפידה לא להמשיך יותר מדי עם מטופלים על מנת שהם לא ייצרו איזושהי תלות והם יבינו בסופו של דבר שיש בהם את הכלים ויש להם את הכוח לעזור לעצמם. הם לא צריכים טיפול לכל חיים.
נהדר. איזה, אם אנחנו כבר מדברות על אומנות, אז בא לי לשאול אותך שאלה כמו, איזו פיסת אומנות, זה יכול להיות ציור, שיר, סצנה מסרט, יצירה כלשהי שאת עשית, או שמטופלים שלך עשו, אז לאיזו פיסת אומנות היית משווה לתהליך המרפא שאת מייצרת לאחרים?
את מדברת על איזשהו חומר מסוים?
לא, ממש יצירת אומנות כלשהי שיכולה, שהיא מסמלת את התהליך שאת עושה אצל אחרים. התהליך המרפא,
כן.
שיושב על הריפוי.
וואי, התקלת אותי.
משהו כזה שעולה לך בראש. יכול להיות גם שיר.
אין לי שיר ספציפי או משהו ספציפי, אבל מה שאני ככה תמיד מדמה את הטיפול לבד לבן חלק, שכל הזמן, כל פעם מתווסף לו עוד חתיכה ועוד דף ועוד כתם צבע ועוד קו, ובסופו של דבר זה נראה בלגן אחד גדול, אבל הצופה מהצד שיצרת הצירה הזאת, זה הדבר הכי מסודר, כי זה החיים שלו.
המטופל, את מתכוונת?
המטופל, כי זה החיים שלו. הוא יצר אותם במו ידיו, והוא סידר וצבע וצייר, ומבחינתי כל תהליך טיפולי הוא גיליון חלק, ואחר כך בסוף רואים את הציור שמבחינתי הוא מרהיב. ממש.
מדהים. והיום את נמצאת במקום שהתגברת על הפחד, ואת יודעת לנהל אותו, ועברת תלאות והתגברת עליהם, ויש לך ילדים לתפארת, ברוך השם. אז אם היית יכולה להעביר היום מסר אחד ללימור שלפני 20 שנה, בתחילת המסע שלך, מה היית אומרת לה?
לימור, אל תדאגי. הכל יהיה טוב. תשמחי על עצמך. ותגלי שאת יודעת יותר ממה שאת חושבת.
שאת יודעת יותר ממה שאת חושבת שאת יודעת.
בדיוק.
אנחנו לקראת סיום, ולפני שנתחיל את השאלון הקבוע, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות חשובות. מה הטיפ החשוב ביותר לדעתך שאת יכולה לתת לבעלי עסקים שהם העסק של עצמם, כמוך?
אני חושבת שחשוב לקחת עזרה. חשוב לקחת אנשים שהם היו במצב לפני, שיש להם ידע ויש להם ניסיון, והם יכולים להוביל אותך בדרך. לא בשביל לא לטעות, כי טעויות אנחנו עושים ותמיד נעשה, וזה עוזר לנו גם לצמוח ולגדול וללמוד. אבל כדי שאתה תוכל גם להישען על אנשים שיש להם את הניסיון וללמוד מהם. כי הם עשו כבר את הדרך שאתה עשית.
שאתה עוד לא עשית.
שאתה עוד לא עשית, שאתה אמור לעשות אותה.
כן.
אז לקחת את האנשים האלה שבדרך יכולים לעזור לך בכל מיני מקומות.
כבעל עסק?
כן.
יפה.
כן.
ומה הטיפ שלך ללקוחות שלך? כאילו, אם אני אשאל את זה יותר מסובך, מה אנחנו כלקוחות שלך צריכים לעשות כדי שהתהליך שאת מעבירה אותנו יהיה הכי מוצלח?
קודם כל דיברנו על זה, לקחת אחריות, לרצות, לשנות ולהבין שאתה יכול לשנות. ודבר נוסף זה להאמין שאין צורך לחיות בפחד, בחרדה, בכל הקשיים של החיים. לכל אחד יש את האפשרות לעשות את התהליך שלו ולחיות חיים שהם טובים. ולא צריך לסבול בהם.
מצוין, לא צריך לסבול בהם. אהבתי את המשפט. אני רוצה לרשום לי את זה, זה משפט חשוב. לקראת סיום, אני מכתירה אותך כעת לרוקנרוליסטית של העסקים.
יש.
לגמרי. ובתור אחת שכזו, השאלון הקצר והקבוע. מה החלום העסקי שאת מריירת עליו? טוב, בסדר, קהל, סיימנו. מה החלום העסקי שאת מריירת עליו ועדיין לא מימשת?
וואי, אני רוצה להביא המון ערך לעולם, בכל מיני צורות, ולהגיע רחוק עם זה.
וביקום הפיזי, מה החלום הזה, הלהגיע רחוק הזה שלך?
אז קודם כל להקים מרכז טיפולי, שיכול לתת מענה לכל המשפחה בכל מיני תחומים.
מעולה, בהצלחה.
תודה. וכן, להנגיש קצת את עולם הטיפול, את העולם של הטיפול באומנות, להנגיש ולהבין שזה עוד כלי שיכול מאוד לעזור, ולא צריך להיות ציירים בשביל זה.
שעוזר נקודה, דווקא אם אתם לא ציירים, דווקא אם אין לכם גישה לאומנות, לכו למקומות חדשים, צאו מאזורי הנוחות.
בדיוק.
נכון?
בדיוק.
שאלה אחרונה, מה תגידי לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיעי לשער שם למעלה?
וואי, תודה. עשית לי חיים מדהימים.
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שזה מה ש... מה שיש לך להגיד לו. יופי. אז תודה רבה לימור רחמים.
תודה, תודה.
אנחנו בזה נסגור את המסלול של הפרק המיוחד הזה ברוקנרול של העסקים. פרק שהציג לנו את סיפורה מעורר ההשראה של לימור רחמים, מהתמודדות עם קשיי פוריות דרך התגלותה של האומנות כחוליה מרכזית בחייה. כן, אתם זוכרים, היא מורה למתמטיקה, למטפלת CBT Art, ב-CBT ודרך אומנויות.
נכון.
נכון? ועד ליצירת מרחב, מרחב שיצרת של ריפוי וצמיחה לאחרים. את בעצם, מה אני אגיד לך, תוכחת שהמסע להצלחה עובר דרך הפנימיות שלנו, דרך היכולת להכיר ולקבל את עצמנו, ו-to talk it over, שזה היה טיפ מאוד מאוד חשוב שאמרת, והייתי נוכחת לזה כשהגעת לאולפן. אז תודה, תודה שסיפרת לנו איך אפשר לתכנן מחדש את חיינו, להתמודד עם הסלעים, ולהמשיך לגלגל את עצמנו לעבר, אפשר לקרוא לזה עושר, שלמות. אני אומרת שאין מושלמות, עדיף שלמות
ממש.
מאשר מושלמות. אז לכל המאזינים והצופים היקרים שלי, שלנו, תזכרו, החיים הם rock and roll. תנו לעצמכם את הרשות להיות גדולים, להיות נועזים, לא לפחד להתחיל מחדש, כי בסופו של דבר, הרוק אנד רול של העסקים הוא על זה. הוא על לקחת סיכונים, לעצב את המסע שלכם ולהניע את העולם של החלומות שלכם. אז תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לך, לימור רחמים.
תודה רבה לך. תודה.
תרפיסטית באומנויות. איך היה לך ואיך התגברת על הפחד? ספרי לנו ככה בסוף.
וואי, היה לי מדהים. היה כיף וצללתי.
צללת. אז הנה, זה גם כלי, להתמודד עם פחד, נכון?
לצלול.
להתמסר, תתמסר. ממש. חשוב. עד לפעם הבאה, המשיכו to rock and roll, יאללה, יאללה בלגן. ואתם זוכרים, כמובן, תירשמו לפודקאסט, תעשו סאבסקרייב, לייק, פולו, ותדרגו אותנו. ותשתפו, אהבתם? תשתפו את כל הטוב הזה הלאה, לעוד אנשים ועוד אנשים, כדי להפיץ את כל הטוב הזה לעולם. אז תודה רבה, see you next episode. ביי!
הרוק אנד רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.